פרק י' פסקה י"א. תפילה וצעקה ותשובה מעומקא דליבה והתגלותה בפועל על המעשים בתיקונם מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה עליונה, ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה, המחדש את פני תבל כולה. אמנם, מופיע הוא נוגהה של הספרות, נוגהה של הספרות העתידה, בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. והדעת ממלאה את הכוח הרוחני בחופש גמור, ודרור עליון נעלה המביא לתשובה השלמה, המושכת אחריה גאולה, אחרי שבאה כבר הסליחה הפנימית והחיצונה, ורפואה וכלכלה וקיבוץ גלויות, והשבת כוח לשופטים וליועצים, יסודי הספרות ומייסדיה מתאמצת לבוא, והרשעה מתקנת, והצדק מתעלה, ולב האומה מתחיל לדפוק בעוז חייו לירושלים, וצמיחת נזר ממלכה שלמה מופיעה, וכל חפץ לב מתמלא בתפילת ישרים, המלאה רצון חי העולמים, אשר הוא סך ויהי. הפסקה הזו יש בה, בהקשר של הנושא שלנו, של הפרק שאנחנו עומדים בו וחותמים אותו, יש בה את העניין השגור על כל הפסקאות בנושא הזה של ההכרח בין התשובה לבין התורה, בין התשובה לבין ההשגה, היחס בין איכות ההשגה על פי איכות התשובה ואיכות התשובה על פי איכות ההשגה. אבל מהבנה כללית שלי פה בפסקה, אני מבין שבפסקה הזו, הנושא הזו הוא לא עיקר הנקודה בפסקה. הנקודה בפסקה, על ידי הבירור הזה של היחס בין התשובה להשגה, אז מתבררת נקודה כללית, נקודה שהיא כבר יוצאת מנפש האדם הפרטי ומצבו האישי, ויש פה ניתוח של המצב הכללי של האומה והעולם. תפילה וצעקה ותשובה מעומקא דליבה והתגלותה בפועל על המעשים בתיקונם מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה העליונה. ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה המחדש את פני תבל כולה. אז את הרעיון הזה אנחנו כבר כולנו מכירים. כדי להגיע להשגה, או על פי הכותרת לתורה, אבל אצל הרב, כאמור, המושג תורה פה, זה התורה הפנימית, ההשגות העמוקות, הכלליות, השגות של רזי תורה, השגות של תפיסות השורשים, היסודות של המציאות כולה, נשמת המציאות כולה. אז אתה רוצה לקבל אור של השגה כזו, אור של השגה עליונה, שההשגה שלך היא תהיה השגה עליונה, ולא רק השגה תחתונה, לא רק השגה של פרטים, פרטים בתורה, או פרטים מחוץ לתורה, אלא אתה רוצה להיות בעל מבט מקיף, כללי, פנימי, אז תפילה וצעקה ותשובה מעומקא דליבה והתגלותה בפועל על המעשים בתיקונם מוכרחת להיות מוקדמת לכך. בפסקה הקודמת, אם אתם זוכרים, אז הרב אמר שלפעמים רבות לא תצא לפועל עד שתהיה התשובה יחד עם תפילה. פה הרב משהו מחדיר את זה כעיקרון, שאנחנו חייבים שתהיה תפילה וצעקה ותשובה מעומקא דליבה. כמו שהסברנו למעלה, שהמימד של התשובה ובקשת שינוי הרצון, הטבתו, העלאתו, זיכוכו של הרצון, זה צריך לבוא לא רק עם איזושהי ויסות של הרצון מרע לטוב, אלא זה צריך להתלוות בתפילה וצעקה. יש מימד בתפילה, המימד הרגשי, הספונטני, בקשתי של האדם, שאדם גם כן מבקש רצונות נעלים. הרצון שלו שם הוא ממולא בלח של רגש, של בכי. אז יש תפילה וצעקה. תפילה וצעקה, יש פה למטה בהערות שצעקה זה תפילה. כן, הצעקה מבטאת איזושהי תחושת תלות בעניינים הנעלים הללו. אדם צריך בעומדו בתפילה לחוש עד כמה שחייו הם אינם חיים בלי דעת, תשובה, גאולה, רפואה, גאולה, רפואה, פרנסה וכו' וכו'. את התלות בעניינים הנשגבים הללו. עד כמה חיינו אינם חיים בלי זה. אז יש בזה מצד מעלת התפילה וצריך ללמוד וכו', למה מתפללים ואיך מתפללים ומה קורה כשמתפללים, אבל פה הרב אומר, עצם היות האדם שופך את ליבו כעני בפתח לפני קונו, זה עצמו גם כן מתקן, מטיב את הרצון שלו. אז תפילה הוא צעקה ותשובה מעומקא דליבא, ולא רק זה, גם התגלותה בפועל על המעשים בתיקונה. זה צריך להיות איכויות של רצון, של שינוי הרצון לטובה, שנותן רושם גם כן במעשים, שאני מתקן את המעשים שלי. זה לא משאלת לב כזו שאני אומר, כן, רוצה להיות טוב. אלא אין לי אלא את הרצון להיות טוב. וכשאין לך אלא את הרצון להיות טוב, אז ודאי גם אתה בכל הזדמנות שתוכל, מיד תתקן את המעשים שלך לטוב. מרע לטוב, מטוב לטוב גדול יותר. כל זה, זה מוכרח. להיות מוקדם לכל הופעת אור השגה העליונה. לא תהיה השגה העליונה בלי זה. כי השגות העליונות זה רגש עליון, זה דעת ורצון מחוברים. זה לא רק יכולות אינטלקטואליות וניתוחיות כמו שדיברנו הרבה למעלה. ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה המחדשת נט אבל כולה. כדי שתופיע ספרות חשובה, הסופרים הפנימיים, הנשמתיים, אז הספרות זה עניין אחד עם ההשגה העליונה. וכדי שתהיה ספרות חשובה, ספרות שיכולה לשפוך על גיליונות הנייר את ההשגות בצורה מסודרת, אבל בעיקר מצד עומק התכנים, אז צריך את התשובה. יוצא שבמצב שאין אור התשובה, אז גם הספרות היא לא ספרות חשובה. היא ספרות נמוכה, גסה. אי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם. כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה מחדשת פני תבל כולה. התשובה זה חידוש פני תבל, זה רפואה לעולם כולו. זה תיקון לעולם כולו. ורק על ידי שתתרומם להנפשות ותהיינה שייכות יותר למימדים אציליים, אידיאליים, אז הם יהיו אנשי רוח כאלה, אנשי רוח כאלה גם הספרות שלהם היא תהיה ספרות רוחנית. ולא כמו מה שאתם מכירים מאורות התחייה שם. שם הרב כותב כנגד. כנגד הספרות שהיא לא כזו. זה מופיע באורות התחייה, פסקאות למדוו, למדזיין וגם למדחת. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. התקדשות הנשמות כנראה זה תפילה, צעקה, תשובה מעומקא דליבא והתגלותה בפועל על ידי המעשים. כל סופר שאינו עמל לתאר את מידותיו, לזכך את מעשיו, את רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, מורגשת. ככל שיותר גדלים הופכים להיות רגשיים. הופכים להיות בעלי מימד הווייתי, פנימי. אז הוא מתאר את מידותיו, הוא מזכך את מעשיו ורעיונותיו, והוא מתמלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, יש לו תביעה פנימית לשלמות, יחד עם הדאגה להשלים את החסר, הוא אף פעם לא מבסוט מעצמו, אף פעם לא מרוצה מעצמו. הוא להימלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלהלוות רוח עם התאורות שכלית ורגשית, חזקה להיטיב ולהשכיל את עצמו וכו'. כל זמן שאינו עומד במעמד כזה, לא יוכל להיקרא סופרים באמת. אני מדלג לפסקה אחרת. הוא מתאר פה את התביעה של הנשמות לספרות אמיתית, ואז הוא כותב, והטובים הם נשמות רבות, צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון, את תומת הרעיון שבסופרים רבים. שלא תחסה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית. זה ודאי עטוף בעטיפות של סגנון ספרותי גבוה וכו'. אבל יש שם רעיונות שיסודם בתומעה, עקוב הלב מכל ואנושו, רוח תומעה זה ככל רוח תומעה בכלל עבור יעבור וכו'. טוב, ויש פה עוד פסקה בלמד ח', אבל בשביל להבין אותה צריך לצאת לאיזשהו מסע בסוגיה אחרת. אז אי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי תפילה, צעקה, תשובה מעומק הדיליבה, וההתגלות שלה בפועל על, ידי המעשים בתיקון, על המעשים בתיקונם. רק ככה משיגים להשגות עליונות, השגות פנימיות, ורק ככה יוצאים ספרות. ברור, עד כאן... זה ממש אחד עם כל מה שלמדנו. פשוט פה, במקום לדבר על השגה, אז גם הרב מכניס את זה לספרות. זה לא רק ההשגות שלך ויכולות הקליטה שלך, זה גם מה אתה יכול בסוף, אם אתה יכול לייצר ספר כזה או לא. עכשיו, וכנראה שכמו שאמרתי לכם בפתיחה, זה גם מרכז הרעיון פה, הרב ממשיך את זה. אמנם, מופיע ונוגעה של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. והדעת ממלא את הכוח הרוחני בחופש גמור ודרור נעליה מביא לתשובה שלמה. וכולי. הרב אומר, זה נכון. על ידי תשובה, הכרחיות, התורה והתשובה הזו לזו, אז רק על ידי תשובה יש תורה. אבל יש שלב, כמו שאנשי כנסת הגדולה לימדו אותנו, שהדעת קודמת לתשובה. רגע. אז מה הביצה ומה התרנגולת? אם הדעת קודמת התשובה, אבל בלי תשובה היא לא כל כך דעת. כי הדעת באמת היא דעת שהיא רק אחרי התשובה. כל שחוכמתו קודמת לירתו, ירתו קודמת לחוכמתו, אז איך יוצאים מזה? אז פה הרב, באחד מהדרכים שלו להסביר את זה, הוא כותב כך. מופיע הוא נוגעה של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. יש התנוצצות של דעת, זה התנוצצות. זה לא באמת הדעת. אבל יש דעת שמתנוצצת עוד לפני התשובה, עד הרבה, מכוחה תבוא התשובה. מופיע הוא נוגעה של הספרות, איזשהו נוגה זה אור חלש, בוא נגיד את זה רגע בינתיים ככה. נוגה זה איזשהו אור מאוד מאוד חלש. הנוגה זה יום שהופך ללילה, לילה שהופך ליום, האור שם הוא מאוד חלש. הוא במעבר שבין אור לחושך וחושך לאור, הוא בממוצע. האור של הספרות אין לנו בלי תשובה. האור של הספרות החשובה. אבל תדע לך, במצב שנקרא התנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה, איזושהי התעלות של הדעת, בוא נתחיל לתרגם את הפסקה לאן שלי חותרת, במציאות של ההשכלה, במציאות של התעלות האיכויות השכליות, יש שם איזושהי התנוצצות של הדעת האמיתית. זה נוגה, זה עדיין נוגה. נוגה, כך אומרים, שזה ערבוב בין טוב לרע. יש שם קצת טוב, אבל הוא מדובק עם רע. זה לא הטוב מצד עצמו. אבל זה גם לא רע גמור. יש מצבים שהרע הוא רע גמור. אין בו שום אמת, אבל בנוגה של הספרות, זה איזשהו מצב בין ארבעים כזה, שכבר מתחיל ב... גרעינים, זרעים פנימיים, להתברר איזושהי אמת מתבררת שם. אז מופיע הוא נוגעה של הספרות העתידה, זו שהיא של הנשמות העליונות, תיאורי הרעיון וכו', זה מתחיל להתנוצץ בהתעלות הדעת שהיא עוד באה לפני התשובה. ובמושגים כלליים, תהיה ספרות בעולם. היא תהיה ספרות תמאה, תמאה הרעיון. אבל יש בהתעלות של הדעת, בנתינת מקום לחיים השכליים, לחיים המקיפים, הרחבים, שלגבי האמת זה כלום, זה איך הרב כותב במקום אחד בקבצים לפילוסופים? הוא קורא להם ילדים משחקים בארגז החול. כך הוא קורא להם. זה ארגז חול לעומת הדעת האמיתית. אבל נו, בסוף גם הפיל הזה, יש שם משהו. הכל יחסי, אבל בסוף יש שם איזושהי נקודה שהיא יותר עליונה ממה שהיה לפני כן. ומופיע נוגהה האור החלש של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. ויש חיים של דעת. ומה זה חיים של דעת? הדעת ממלא את הכוח הרוחני בחופש גמור ודרור עליון עליה. כשבני אדם חיים מתוך דעת, מתוך מרכזיות של השכל, אז הכוח הרוחני, אני מבין, הצדדים הרוחניים בנפש, הם מתחילים להיות מבוקרים בחף. הם מתחילים להיות מרכז האישיות, מרכז התרבות, ומתחילים לבקש להעצים את הצדדים הרוחניים. כבר לא חיים חיים אינסטינקטיביים, אולי בהמיים כאלה, שמי שמכיר מסוגיות אחרות, אז יש יתרון מסוים דווקא לחיים האינסטינקטיביים. פה אנחנו מדברים על החיסרון. פה כבר החיים הם מתחילים להגיע למדרגת מדבר, שכל, רצון להעלות את כוחות החיים האנושיים. זה הדרור. אדם כבר לא משועבד לאיזה שהם חיים לא בכירים חופשיים כמו בהמה. אלא יש דעת ויש שיקול הדעת וקריאת מפה וחשבון והעדפת מה שטוב, שלילת מה שרע. נו, זה עדיין סובב סביב רעיונות מאוד מאוד טמאים. אבל זה משהו. וחז"ל אומרים, אנשי הכנסת הגדולה, שעל ידי הדעת מגיעים לתשובה. זה איזשהו שלב שעכשיו הרב הולך להסביר לנו שכל מה שיש בתפילת 18, באמת לא מדובר רק על האדם הפרטי, שעל ידי שיהיה דעת תהיה תשובה, ועל ידי שיהיה תשובה תהיה סליחה, ועל ידי שתהיה סליחה תהיה גאולה, ועל ידי שתהיה גאולה תהיה רפואה, ועל ידי שתהיה רפואה תהיה כלכלה, ועל ידי כלכלה. עכשיו הרב הולך להסביר, זה מצב כללי. עוד הפעם, מופיע הוא נוגעה של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה, והדעת ממלאה את הכוח הרוחני בחופש גמור ודרור עליון. נעלה, המביא לתשובה שלמה, מתוך הדרור הזה, חופש הדעת, העדפת צדדי החיים, לא רוצה להגיד את המילה הצילי, כי זה עדיין לא הצילי במובן הטהור, אבל הרוחניים, העליונים מצד נפש האדם, כשהתרבות היא שם, אז הדעת מהממלא כוח הרוחני בחופש גמור ודרור עליון נעלה, מביא לתשובה. בסוף גם יחפשו את מה שאצילי באמת. והתשובה השלמה מושכת אחרי הגאולה. מתוך הגאולה באה התשובה וגדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם כולו. ועל ידי זה שנהיה שייכים למימדים של תשובה, אז מסתום העולם יתוקן, לא? יגיע לגאולתו. גאולה זה הוצאה מן הכוח לפועל של העצמיות. אז תשובה זה גם כן, תשובה זה לשוב אל עצמנו. אז שווים על עצמנו, אז זה גאולה כבר. מוצאים מן הכוח אל הפועל את מה שיש בצלם דמות תבניתו של האדם. המושכת אחרי הגאולה, אחרי שבאה כבר הסליחה הפנימית והחיצונה. יש תשובה, סליחה וגאולה. הסליחה זה חלק ממה שבונה את הגאולה. סליחה זה כמו כינוח. אנחנו מקנחים, מחפרים את הצדדים השליליים על ידי התשובה. פנימית וחיצונה, אני מבין שפנימית וחיצונה זה הרשמים הנפשיים והצדדים המעשיים, הכל מתוקן. המושכת אחרי הגאולה, אחרי שבאה כבר הסליחה הפנימית והחיצונה, ורפואה וכלכלה וקיבוץ גלויות והשבת כוח לשופטים ויועצים, יסודי הספרות ומייסדיה מתאמצת לבוא. מכוח זה שיש דעת, תשובה, סליחה, גאולה, אז כל המציאות מתחילה להתרומם, לצאת מתהומות חסרונותיה. ואנחנו חותרים לספרות, לא לספרות של הדעת, שזה בברכה הראשונה, אלא על הצדיקים ועל החסידים, כנראה שעל הצדיקים ועל החסידים, שם תהיה הספרות. אבל אם המציאות היא כבר יוצאת מהחושך הנבער שלה, והיא בדעת, והדעת מגלגלת את ההתעלות התשובתית שמקנחת ומחפרת על הקלקולים ורשמיהם, וזה עצמו הגאולה, ואם מגיעים, שהעולם מגיע למעמד של גאולה, אז הכל מתיישב על מקומו בשלום, הרפואה והכלכלה וקיבוץ גלויות, מתחילים לסדר את החיים בסדרים העצמיים שלהם, אגב, יכול להיות שרפואה וכלכלה זה כפשוטו. לא צריך שבכך זה יהיה נס. יכול להיות שכשאנשים ישקיעו את המאמצים שלהם באמת, אז תרופה לסרטן, ככה. ולכל מה שצריך. וכל זה מושך, מתאמצת לבוא, אני מבין שזה כמו איזה תולה דוחפת כזאת, הכל מתאמץ לבוא, כלכלה, קיבוץ גלויות, השבת כוח לשופטים וליועצים, שיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, התבלבלתי, לא צדיקים, שיבה שופטינו כבראשונה, יועצינו כבתחילה, השופטים, היועצים, הם אנשי הרוח. אז תהיה הספרות החשובה של טהרת הרעיון. ומתוך זה שיש ספרות כזו, אז הרשעה מתקנעת. אם יש עוד איזה שהם צדדים בעולם שהיו שייכים לרשעה, הם יותר לא ישרדו פה. והרשעה כולה תיקנע. למינים ולמה שנימלתי היא תקווה, וכל המינים כרגע יובדו. כי הכל פה מתרומם עכשיו, במצב כזה, שאין מקום למינים, זה דומה למה שכתוב באורות המלחמה. כשהעולם הוא בגדולתו, בגדולת העולם, בהופעת הזיף של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל עומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. כשהעולם הוא כל כך התעלה כבר, אין באמת מקום ליצור איזושהי, הוא קורא לזה פה מכונה אמונית, איזשהו מעמד שהוא לא באמת תורת ישראל. הרשעה הזאת היא תיקנה, היא פשוט תתבטל, זה... וראו כל עמי הארץ ויראו ממכה. אז הרשעה מתקנעת והצדק מתעלה, ואם המציאות היא כל כך מגיעה לגבעים שלה, אז לב האומה מתחיל לדפוק בעוז חייו לירושלים. וירושלים מתחילה להתנער מאפר. מקדש מלך, עיר מלוכה, וצמיחת נזר, ממלכה שלמה מופיעה. מלכות בדוד, וכל מה שמלכות בדוד מביאה לעולם, מופיע, ומה נקודת הפסגה? כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. שומע תפילה. כל חפץ לב מתמלא בתפילת ישרים המלאה רצון חיי העולמים. שומע תפילה, לפי איך שהרמב"ם מסביר פה, זה לא ברכת סיכום. זה המקסימום של המקסימום של המקסימום של הגובה הרוחני של כל התהליך הזה. כי הנקודה העליונה ביותר זאת התפילה. מה זאת התפילה? תפילת ישרים המלאה רצון חי העולמים. כשאין לאדם אלא את רצון חי העולמים, של עשה רצונך כרצונו. שמע קולנו השם אלוקינו, זה ברכה שעניינה שאנחנו כולנו תפילה. זה מה שגם מופיע שם בגמרא ובמגילה. שהיא מדברת על התפילה, על השומע התפילה כברכה האחרונה. הגמרא ממשיכה אחר כך לזה כבר עבודה והודעה ושלום וכו'. אבל זה המעמד הכי עליון. באמת, התיאורים היותר, איך נקרא לזה, אופטימיים, ורודים של המציאות, הם מתארים שהכל זה תפילה. בסוף ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. כל המציאות תהיה כולה בבחינה של תפילה, של רצון. הרב כותב את זה הרבה, צריך לדעת שבסוף כל המציאות עומדת על סוד אחד, וזה העלאת הרצון. לאן? להתמלאות, כן, מה שהוא כותב פה, מלאה, התמלאות מרצון חיי העולמים. שבסוף ברצון שלנו, אנחנו נהיה מלאי רצון חיי העולמים. הרצון האלוהי. כל זה, כל מה שלפני כן, זה רק הקדמה לזה. לזה שהנפשות תהיינה מלאות מהרצון האלוהי. אשר הוא סך, ויהי. וגם אנחנו, צדיק אומר, עתיק זו אומר ויקום לך. כי סך ויהי, וכשאין לך אלא רצונו של מלכו של עולם, אז גם אתה סך ויהי. טוב, נעמוד כאן.